מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. בוקר טוב לכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בקול חי, בוקר טוב יאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב לך איתי, בוקר טוב למאזינים, מה נשמע?
ברוך השם מצוין, איך אתה?
ברוך השם, מזג אוויר נעים, אביב, אוטוטו מריחים את פסח, אני מבסוט בסך הכל. חסדי, אתה יודע, במסגרת האפשר, היום זה פחד, היום מפחיד להגיד, אסור לחייך יותר מדי.
כן.
אז במסגרת המותר, אני מודה להשם, תודה רבה.
אנחנו יום חמישי.
תוכנית עמוסה לפנינו, ויש הרבה, אני רואה ליינאפ סגל עבד יפה, יש לנו ליינאפ מעניין, פוליטיקאים, נדבר איתם על, מה אתה אומר על ההפגנות של האנרכיסטים שחזרו בכל העוצמה?
היו הפגנות לפני, ויש הפגנות עכשיו, אני חושב שמבחינתם המלחמה הסתיימה, ולכן כולם מתנהגים, כאילו אנחנו בשישי באוקטובר.
ממש ככה, חזרו לשישי באוקטובר, חזרו לימים.
גם אנחנו רוצים לחזור לשישי באוקטובר מבחינת זה שלא היה תאסון, אבל בוא, אנחנו כבר אחרי, אז עכשיו צריך לראות מה עושים. עורך ראשי קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר, אנחנו מתחילים.
תשמע, להגיע שבוע למאה שערים, ראית...
הפגנה בזויה והזויה.
לגמרי. ממש, על מנת להציס, על מנת להציס נטו, הרי הלכתם למקום הכי קיצוני במדינת ישראל, ושם אתם מחפשים את המה, לקושש מתגייסים?
לא, אנחנו מחפשים לשים אצבע בעין.
חייב להתחיל אותך בזה ששבוע סיפרתי את זה, קיבלתי את זה מאחד המאזינים, שכשאותם חבר'ה הגיעו להפגין בבני ברק, הם קיבלו, אתה יודע,
צ'ונט,
צ'ונט, פרחים, הגיעו למאה שערים, קיבלו את המתכון.
אבל מעבר לבדיחה, קיבלו את הצ'ונט של שבוע שעבר, גם יכול להיות.
אבל מעבר לבדיחה, תשמע, איך הציבור נותן לזה לגיטימציה? תראה איך זה מחמיר מיום ליום, ואז יום למחרת.
הציבור הכללי?
כן, הציבור הכללי.
הוא לא נמצא שם, זה קפלניסטים.
זה כל התקשורת איתם, ראית?
התקשורת זה משהו אחר, התקשורת ודאי הרבה יותר קיצונית מהציבור, זה ברור, התקשורת הכללית.
פתחו לזה אולפנים חדשים, אולפנים נוספים, ותקשיב, את מי הם לא ישימו. הגיע אחד המפגינים, עוד נשכב מתחת לבואש,
מחתזית.
למחתזית, תקשיב, זה פשוט לא יומן. הוא נקרא גיבור ביניהם.
ודאי.
בן אדם שצריך לשבת בכלא עכשיו, נקרא גיבור ביניהם. זה עולם הפוך אנחנו רואים, תדע לך. אנחנו באמצע מלחמה. מה הם חושבים? מה הם חושבים? זה מה שיביא. זה יחזיר את החטופים? זה נקרא למען החטופים?
אני אין לי בעיה עם זה שמפגינים. יש לי בעיה עם זה שהמשטרה לא עשתה את עבודתה בבחינה שלה. זה שבן אדם בא ויוצא ממפגין זה בסדר, בוא, אני מבין אותם.
ברור שאפשר להפגין.
זה שאני חולק עליהם, אני חושב שזה לא הזמן, שאנחנו באמצע מלחמה. הם אומרים, הסתיימה המלחמה, המלחמה האמיתית היא מה שקורה בתוכנו.
איך הסתיימה המלחמה?
מבחינתם הסתיימה המלחמה, מזמן. המלחמה העיקרית זה להעיף את נתניהו מהשלטון, המלחמה, ואיך היא תמצא, זה החוק הגיוס.
זאת הייתה אבל המלחמה מראש, זאת הייתה כל הזמן המלחמה. אגב חוק הגיוס.
נו, מה השתנה?
אגב חוק הגיוס, אם מגיע גנץ ואומר לחרדים, תשמעו, אני נותן לכם חוק מלא מלא, תעשו מה שאתם רוצים, תתמכו בי, אני חושב שגם אין להם ברירה אלא ללכת איתו. זה...
מי אמר שיש הצעה כזאת? אם יש הצעה כזאת, שגנץ מציע את חוק הגיוס תמורת הכיסא, למעשה זה מה שנתניהו מציע, רק נתניהו לא קיים את ההבטחות.
הוא לא מצליח, נכון.
אז אמרנו,
וגנץ יצליח, אתה חושב?
לא יודע. מי אמר, יש לו רוב, מה יש לו ממשלה? ראש הממשלה מציע לנו את זה כרגע.
ולא מצליח.
ולא מצליח.
אז מישהו באופוזיציה כן יצליח?
לא יודע.
אולי, כי השמאל מצליח לתת לחרדים, מה שהימין לא יצליח.
שיראו לנו איך, לא הבנתי, לכן צריך להפיל את הממשלה, הממשלה קיימת. כרגע נתניהו אומר...
סליחה, הממשלה הזאת מקרטעת. הממשלה הזאת אמנם קיימת, אבל אני כחרדי מסתכל שהממשלה, בוא, אני לא יודע למה אנחנו חלק מהממשלה הזאת.
שנייה, לסיפור הזה של חוק הגיוס, יש כמה רבדים. קודם כל, לדעתי הפולמוס של 75 שנה לא ייגמר היום. מה שאפשר לגמור היום, זה להביא חוק, ולחוק הזה נתניהו צריך להיות ערב ולהביא 64 אצבעות.
אין לו.
בלי זה, שנייה, בלי זה הוא לא רלוונטי.
אבל אין לו, הנה, אל תגיד בלי זה, כבר אני אומר לך, אין לו 64.
זה לא נכון, אני חולק עליך.
למה, איפה יש לו 64?
כי ברגע שנתניהו שמע והתחיל להסביר לחברי הכנסת בליכוד את מה שעכשיו אמרת, שהחרדים ילכו עם גנץ, כי הם ילכו עם כל מי שייתן להם חוק גיוס, אז הם מבינים את זה, והם לא רוצים לפרק את הממשלה כל אותם כיסאות אחוריים.
כן, אז גלנט חוזר פה? כן, אתה חושב, גלנט עכשיו יתמוך בחוק הזה?
עזוב רגע את גלנט, הוא לא רלוונטי.
אבל 64
אין לך. אני מדבר על הקואליציה. אני מדבר רק על הקואליציה הימנית. עזוב את בני גנץ. בני גנץ הוא לא בקואליציה.
גלנט, אמרתי, גלנט.
גנץ, גנץ. גלנט
זה אחד. גלנט שר הביטחון, הוא מתנגד. הוא אומר, בלי גנץ בפנים, אני בכלל לא מתקדם איתך, חרדי.
אתה עכשיו נכנס...
אני אומר, הליכוד אין 64.
אם אין 64 בליכוד, זה עניין שמתברר בתוך כמה ימים. זה לא בעיה. גנץ גם לא הולך לשום מקום. החרדים יוכלו להעביר את תמיכתם. אני רק אומר, תנו לנתניהו לסיים. לא כי אני אוהב את נתניהו, כי הוא עובדתית כרגע, הבן אדם שיכול לתת לנו הכי הרבה. הוא ראש הממשלה. הוא יכול להביא את האצבעות, והוא מבין שבלי זה גם החרדים לא יהיו שם. הוא מבין את זה.
אז במילים אחרות אתה אומר שהחוק כן יעבור, חוק הגיוס כן יעבור. מה שלא הצליחו להעביר עד עכשיו, את הרפורמה לא הצליחו, את החוק הגיוס דחו, כי אמרו קודם להעביר את הרפורמה.
אני חושב שהחוק יעבור.
חוק יעבור ובג"ץ ישאיר אותו
רק. ייפסל מיד, כי הבעיה, ההבדל,
על ידי ראשת הממשלה.
כן, גלי בר, לא, זה בשלב הראשון, ראשת הממשלה אחר כך בבג"ץ, אבל על השלב הראשון, ש... בנושא הזה של חוק גיוס, אם אתה כבר מחוקק, עדיף לעשות את זה בהסכמה רחבה, כי אז גם תביא איזשהו מודל חדש, מודל שירות חדש, כי אז יהיה קשה יותר לבגץ לפסול אותו בעצם, ויקח זמן. אבל אם יביאו בעצם קואליציה ימנית, שאנחנו יודעים לאיזה חוק בערך היא הולכת להגיש, אז מן הסתם הוא ייפסל די מהר, וזה לא יהיה אפקטיבי. ועל זה גם צריך לתת... אז עוד פעם, אז גם על זה צריך לתת משקל, אבל מי? לא אנחנו, הנציגים החרדים צריכים לעשות את ה... אני מניח שהם עושים, כן?
לפי מה אתה מניח? מה שלא קרה עד עכשיו אני מניח שהם לא עושים, תוסיף את הלא, אני מניח שהם לא עושים.
אני רוצה להאמין, תשמע, אני רוצה להאמין ש... וזה באמת...
אתה יודע מתי יהיה פתרון לחוק הגיוס אמיתי? כשהוא יפסיק להיות פוליטי. רק כל עוד זה יהיה הנושא הפוליטי של מדינת ישראל, פוליטי, זה מלחמה פוליטית נטו. אתה רואה שאם גנץ, יפה. ברגע שזה יפסיק להיות פוליטי, יש פתרון ויהיה פתרון. כל עוד זה פוליטי, זה ימשיכו, מעדיפים למצוא את החרדים שיהיו עסק חוותות של מדינת ישראל. זה עדיף להם. תמיד הם יכולים להגיד, אתה חרדי, אתה פרזית, אתה משתמט. לא מעניין, לא מעניין העובדות, לא מעניין אותם כלום. לכן פתרון אמיתי לא יהיה בקרוב.
כן. אני רוצה עוד מילה אחת ככה, גם בנושא הזה להשלים. בשבוע שעבר, אני חושב, דיברנו כאן על הציבור הדתי-לאומי, על הבגידה של סמוטריץ' בציבור החרדי למעשה. זה לא הציבור, זה סמוטריץ'.
סמוטריץ' וחברה, אבל הוא סחף מלא מהדתי-לאומי, ואני יש לי אכזבה עמוקה.
והוא הגביר את ההסתה. לא, אז אני קודם כל רוצה להתייחס לתורים. היה איזה טור באתר סרוגים שביקר את מה שאמרנו פה, אז אני חוזר על הדברים. אני לא, אני עומד מאחורי כל מה שאמרנו כאן בשבוע שעבר.
אני גאה בזה, עם אותו אתר ביקר את הראשון לציון. אז אני שמח להיות יחד איתו ב...
אני רק רוצה להבהיר שזה אותה עמדה, זה לא קשור לשום הציבור החרדי. אגב, הנציגים החרדים, אני חייב לומר את זה פה, הם כושלים בתפקידם ברגע זה. לא משנה, במיוחד התוצאה, עזוב שהם באמת אנשים נחמדים, ואני מאוד מעריך אותם. אבל הם כושלים מבחן התוצאה, כי בסוף הם נשלחו לשם כדי לשמור על יבנה וחכמה, יותר מזה, לשמור על עולם התורה והישיבות, מבחינת התקציבים, מבחינת הכל, מבחינת חייר
המיוס. אני מאחל שבעזרת השם עוד
יצליחו. בדיוק, ונכון לרגע זה לפחות, הם לא עשו את המשימה.
אבל אני רוצה להוסיף, התחלת להגיד על הציבור הדתי-לאומי, זה לא על הציבור עצמו, זה על המנהיגיו, זה על סמוטריץ' וחבורתו, שהם פשוט, תראה לך, זה כל כך כואב שדווקא הם נלחמים בציבור החרדי. מילא כשזה היה לפיד וגנץ וליברמן, בסדר, אלה זוללי חרדים לתיאבון, אבל דווקא מסמוטריץ', ואגב, צביעות במיטבה, גם לציבור הדתי-לאומי החרדלי, יש גם כמה ישיבות גבוהות, כמו בחורי ישיבות רגע, עליהם הם לא מדברים.
לא רק זה, וגם הצבא לא מתאים גם לציבור הדתי-לאומי.
ברור, ברור, לא, לציבור הדתי-לאומי הוא מתאים, תשמע, הנה, אני יכול להראות לך, מקודם בו, בדיוק בכניסה, מישהו יראה לי מסמך, אתה יודע שהצבא לא מתאים לחרדים, והרבה רוצים להוכיח את זה היום. אז לא שצריך כל כך הרבה הוכחות, אני בפנים אומר לך שהמצב הלא מתאים לחרדים, חילולי שבת שנעשים במבט חרדי, חילולי שבת נעשים כל שבת בשורה ברבנות,
כן.
במבט חרדי נעשים שם חילולי שבת, ולא רק חילולי שבת, נעשים שם עוד דברים שברדיו חרדי לא כדאי לדבר עליהם פה, אבל נעשים עוד דברים שאם החרדים היו שולטים שם, תקשיב, החילונים והדתי לאומי לא היו רוצים אותם שם באמת. כי הם היו מציקים להם, הם היו עשרים לעבוד בשבת, הם היו עשרים, אתה יודע, אני אראה לך איזה פסק של הרבנות על משהו על שבת, עשה ככל, דברים מזויים.
אנחנו פה...
חרדי לא מתאים לצבא, תקלטו את זה, ובואו תמצאו פתרון אחר. אבל הכי גרועים, אבל הכי גרוע זה הם, כי הם יודעים שאנחנו, הרי יש הבדלים אידיאולוגיים בין דתי לאומי לחרדי, יש הבדלים,
זה
עובדה.
זה בדיוק ההבדל.
אבל אם אתה, זה אחד מההבדלים.
זה אחד מההבדלים.
הם מחנכים אחרת, להם יש בני עקיבא, אצלהם זה שיטות אחרות, הכל שונה אצלהם. הם, בכלל אין דמיון, ואז הוא מתפלא, מה אני אגיד לך? מתפלא שעכשיו עצבנים עליו?
טוב, לסיום אני רק אומר שבמשך כל הקדנציה אני זוכר כמה פעמים הנציגים החרדים אמרו אין סייעתא דשמיא ואין סייעתא דשמיא לממשלה הזאת ולא מצליחים לעשות כלום ורפורמה נפלה ואז זה נפל. יש מצב שזה בגלל הפגיעה בעולם התורה והישיבות.
נו, ואם ככה יכול להיות שיהיה יותר גרוע, אבל מי אני שאני לא רוצה לפתוח פה.
אם דוחים פעם אחר פעם את חוק הגיוס ולא מחוקקים, מה הם מצפים שדברים אחרים הם יצליחו? כן.
עוד נושא אחד לפני שנתקדם הלאה, תשמע, מי המפלגה הכי חברתית בישראל?
ש"ס.
יפה, איך אמרת? גם אני יודע, ש"ס, מפלגה חברתית, דואגת לחלשים, יפה. יוזמה של שר הפנים משה ארבל.
כרטיסי המזון, לא? מה עם כרטיסי המזון? הגיעו?
יפה מאוד, אז בוא תשמע את התרגיל על הכרטיסי המזון.
אוקיי, מה זאת אומרת?
לא רק שלא הגיעו כרטיסי מזון, ומדברים על זה, ומה הבחירות מדברים על זה, עוד לא חזר לעצמו שום כרטיסי מזון, אבל תקשיב טוב. יש הרגשה שש"ס רוצה ציבור עני, רוצה אותם עניים כדי שהיא תוכל לתת להם אחרי זה, מי שמקבל הנחה בארנונה יקבל תלושים. ואיך ההוכחה שלי?
נו.
יוזמה של משה ארבל, שר הפנים מש"ס, שרוצה להיות בסוף בבית משפט העליון, יוזמה, קורא לכל ראשי הרשויות, תגדילו, תייקרו את הארנונה אצלכם.
כן, ראיתי את זה.
זה לא יומן, שר הפנים מש"ס פונה לראש העיר
בוועידת איגוד התאגידים העירוניים של רשויות המקומיות באילת, קורא לראשי הרשויות להעלות את הארנונה לתושבים.
תקשיב, אני אומר את האמת, זה עצוב, זה לא מצחיק, זה עצוב. מפלגה חברתית, מה ש"ס, אתה צריך להיות בראש ובראשונה להוביל את זה, בואו נעקר לכם
ככה זה
רגע ככה. ואחר כך מה? ואחר כך נעשה לכם אבל טוב.
הנחות.
אני רוצה, יפה, למי הנחה? למי שעומד בקריטריונים. זאת אומרת, אני רוצה אתכם עניים כדי שבבוא יום הבוחר, נכון, שאס נותנים לי, שאס נותנים לי, נרוץ להצביע להם. הלו, אל תעלה את הארנונה, ולא תצטרך לתת להם תלושי מזון, מה נסגר פה?
מה זה משנה? אין אלטרנטיבה גם ככה, אז מה זה משנה?
מה זה אין אלטרנטיבה?
נניח שאתה צודק, אז מה זה משנה?
אם לא, מה זה משנה? ש"ס צריכה לדעת לבחור את נציגיה. ש"ס צריכה לדעת לבחור את נציגיה. ואני רואה פה נציג שלאורך כל הדרך, מהרגע שהוא נבחר, הוא הולך נגד ציבור הבוחרים שלו.
אני מדבר על מצביע ש"ס. מצביע ש"ס ממילא אין להם אלטרנטיבה, זה לא משנה.
זה מדויק ולא מדויק.
ונציגי ש"ס אין להם פריימריז, הם לא מחויבים לאף אחד מהבחינה הזאת. ולכן זה ההתנהלות.
טוב. אני אמרתי את שלי, אני חושב שזה לא, אתה חושב שזה לעניין?
חס ושלום, ודאי שלא, ודאי שלא.
יוקר המחיה פה בשיא, אמצע מלחמה, יוקר המחיה בשיא.
זה ודאי.
אתה יודע, ועוד מה הם עשו, שבוע שעבר הגדילו בש"ס, יש להם עוד שר, שהוא אחראי על העבודה, שר העבודה.
נכון,
בעצם. והוא בכותרות, עלה שכר המינימום. בכמה עלה איתה, אתה יודע? 150 שקל. נו, תגיד לי, אתם רציניים.
עלה או לא? עלה או לא?
עלה.
עלה, זה הכל. אז הוא לא שיקר.
איי.
טוב, ובנימה אופטימית זו, אנחנו יוצאים למקומות אופטימיים יותר בכמה שהזמן יותר לנו, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לפרשננו, לעניין צבא וביטחון, קובי פינקלר. אתם רוצים איזה הפסקה קצרה? אוקיי, נמתין.
אז
אנחנו הולכים לדבר עם קובי על מה? על המתיחות הביטחונית. אנחנו אמנם צוחקים, אבל אנחנו במצב ביטחוני די רעוע.
מה זה די רעוע? חצי מדינה, לא יודע, כמה זה בשטח המדינה בצפון שסגורה כרגע? נכון, לא סגורים הכבישים. קודם כל אני רואה כל... אני חושב שאלה שיחזרו לקריית שמונה הביתה, לא יאמינו מה הם רואים.
נכון.
ראיתי כמה תמונות.
גם אלה שיסו לטייל בצפון לא יאמינו למה שהם רואים. אתמול חבר שלי התקשר אליי מהצפון, אמר לי, תשמע, אני נוסע בכביש אקו, ואני רואה שם מחפרונים לטנקים ולבונקרים, שאנשים גם יוכלו להתחבא אם יהיה איזה התקפה, והרדואנים יגיעו, איך רדואן קוראים להם?
ויש הרגשה, אתה יודע מה, נראה לי קובי על הקו.
אז הנה, קובי איתנו, קובי, בוקר טוב.
בוקר אור לכם.
קובי וינקלר, מה שלומך? בוקר טוב. קודם כל, שאנחנו פטפטים איתך ביום חמישי, אני תמיד מבסוט, כי אני יודע, שבת כבר אותו יהיה רגוע.
והתזכורות איפה לעשות ברכת האילנות, וזה הכנות לקראת ראש חודש.
אבל תשמע,
איזה מניין להתפלל, אם במקרה אתה בצפת, באיזה מניין להתפלל, הכל איתך סודר.
אבל תשמעו, ביוד בניסן, שבוע הבא, יום חמישי, ביום, לא יודע, יוד בניסן, יש מעברות הירדן, עם ישראל חוצה את הירדן, אתם חייבים לבוא לשם, אירוע שלם, עוזי דיין מארגן.
אבל זה לא מקום מסוכן, איפה זה ב... לא מקום מסוכן היום, במצב המלחמה?
לא, שמה, מה פתאום?
טוב, תגיד, מה זה כל הרמזים? אשתי אמרה לי אתמול בלילה, אמרתי, תשמע, הדבר היחיד שאני רוצה ממך תשובה שתביא מקובי פינקלר, היא בלחץ, היא שומעת רמזים כל הזמן שהולכת להיפתח חזית חדשה בעקבות החיסול שישראל...
מתקפה איראנית, בקיצור, היא רוצה להיערך.
תן לה, בדיוק, היא רוצה להיערך.
תשמעו, אנחנו רואים בו שני מישורים. האיראנים אומרים, מעיינים, לוקחים את זה בצהל מאוד ברצינות, מאבים את מערך ההגנה האווירית בצורה מושלמת. גם ככה, אנחנו במלחמה כבר חצי שנה, להזכיר לכולם, אבל צהל מגביר עוד יותר את המוכנות שלו. ישנם מטוסים באוויר 24 שעות, לאורך כל שבעת ימי השבוע. 360 מעלות מסביב למדינת ישראל ישנה הערכות. גם בכוחות נוספים.
הערות של התקפה של הגנה, אני רוצה לחדד.
גם וגם. גם וגם. אם המכה תהיה יותר מדי חזקה, חסר שלום, יצטרכו להגיב.
צריך להסתכל.
אבל קובי, אני השאלה שלי, האם הכתובת שעל הקיר הייתה לפני השביעי באוקטובר ופשוט לא קראנו אותה, ונמצאת כרגע על הקיר, האם אנחנו יודעים לקרוא אותה? כלומר, האם אנחנו מעריכים נכונה את האפשרויות העומדות בפני איראן?
שוב, את האפשרויות, ולכן התחלתי לומר את הדברים הללו. יש שתי אפשרויות שיכולות לבוא בחשבון, אף אחד לא, באמת לא יודע. אפשרות אחת זה שיגורים ופעילויות עם השלוחות
פרוקסי,
של האיראנים.
כן.
לא, הפרוקסי, נכון, השלוחות של האיראנים.
או אפשרות ישירה, אבל אני אומר, לא אכפת לי מי שלח ומי עשה, אני שואל מה קורה עם אחר.
לא, זה כן משמעותי okay. לגבי המלחמה. אם זה שיגורים ישירים מאיראן, ולמשל טיל שיוטי, טיל שיוט או כתבם כזה ואחר שיוצא ישירות מאיראן ונוחת בנמל כלשהו במדינת ישראל, זה סיפור אחר, סיפור שמעמד אותנו גם בתגובות אחרות. סיפור של השלוחות, אנחנו רואים את זה כל הזמן מתחילת המלחמה.
כן, אבל לא גם השלוחות, גם השלוחות האלה יכולים להרים רמה. אני אומר שאין הבדל בין טיל אחד נכון. שיצא מאיראן ונניח יורת על ידי שרבית קסמים.
תודעתית יש הבדל.
יפה, רק תודעתית. או נכון. שמחר תימן תשלח לפה 100 כתבאמים, נחיל כתבאמים. מבחינת הזה הנזק מאיראן יכול להיות הרבה יותר גדול. אם איראן פתאום תשחרר להם את הרסן ויאללה תנו תגובה. ולכן אני שואל...
איראני משחרר... כן. לא, אני אומר שהאיראני משחרר כל הזמן את הרסן. ישנם ניסיונות כל הזמן. זה שפשוט הציבור בישראל פחות יודע אותם. תשמעו, תן לכם מספר, דיברתי עליו, אבל מספר, 1,000 שיגורים היו מאז תחילת המלחמה, 1,000 שיגורים שכתבה מגדולים וקטנים ורחפנים וכדומה לחברי מדינת ישראל. חלקם יורת. חלקם הגדול
רובם לא הגיעו בכלל נראה לי
נכון, ושלושה מהם בשלושה אירועים שהיו באזור אילת הצליחו לחדור את המעטפת. ישנם אירועים כאלו ואחרים בכל המרחב כולו, לכן
סליחה, אתמול באילת הצליח אחד ממש
להגיע קרוב.
למה? נפל פה גם
קרוב והגדר,
נכון,
לא
נפל בנמל אילת, נפל בנמל אילת בבסיס חיל הים באילת, גרם לנזק. נכון, אז זה דוגמה שבודקים אותה, מתחקרים אותה. ישנם אירועים כאלה ואחרים, שוב, מאוד תלוי, באמת הפעם זה שונה. אם זה יהיה שיגור ישיר מאיראן, אנחנו בסיפור אחר, אפשר להתמודד איתו, יש תוכניות להתמודד איתה וכדומה. אם זה שיגורים של החיזבאללה או של החות'ים, או מאיראק או מסוריה, מקומות אחרים, זה התמודדות אחרת, בתודעתיות, בתגובות, בכל המרחב כולו.
אנחנו נהיה בכוננות, האם קובי יש לנו טווח זמן לתגובה, או שזה משהו שתלוי רק במוחם של...
תשמעו, העניין הוא שהתכנסו פה, לכן צהל גם פועל הלילה הזה, לא דיברתי על זה, בשלושה מוקדים מאוד משמעותיים ביהודה ושומרון. גם שם יכולה לצאת פעילות מאוד משולבת, אחרי צהל פועל החל מהלילה גם בג'נין, גם בדהישה, גם בבית לחם, גם במקומות נוספים, כדי למנוע גם את הציסה. התשובה לשאלתך, תשמע, מחר התכנסו שני דברים, יום ירושלים האיראני, שזה תאריך ברינתם,
והיום השישי האחרון של הרמדאן. לא ידעתי שלאיראנים יש יום ירושלים.
כל
מדינה, מה אתה אומר על זה? כל מדינה תעשה יום ירושלים ביום שלה.
תראה, הוא נקרא כוח קוץ, כוח ירושלים.
כוח קוץ זה כוח ירושלים, נכון. ינקי, במקום להסתובב בחורות בני ברק ולראיין אנשים, תבוא לירושלים, תראיין אנשים.
חשבתי אתה מציע לי לבוא לצפת, את זה הייתי קונה, אבל...
הפעם הצעתי לך לבוא למעברות הירדן, כל פעם אני נותן לך איזה טיפ אחר.
אני אבוא לגורן העתד.
יוד בניסן, יוד בניסן, היום בדיוק בשבת הגדול, שעם ישראל יצא ממצרים, באותו יום עם ישראל חצה את הגבול לארץ ישראל.
קובי פינקלר, פרשננו
לעצמו ביטחון.
בוקר טוב.
שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
בשורות טובות, מעבר חד, לא כזה חד, עוד אחד מהכוכבים של רדיו קול חי, מוטי אלפרין.
בוקר טוב, כתבנו בכנסת.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם.
יפה, תגיד. מה קורה עם כל האנרכיסטים האלה ועם כל ההפגנות?
נראה שזה קצת הציק את השמאל בימים האחרונים, אבל נרגע, אתמול לא ראינו ככה הפגנות שחוזרות, נראה שהנושא הזה דווקא נרגע.
כי הם נבלו? אבל, אתה חושב שהם נבלו מהביקורת החריפה שהייתה נגדם?
לא יודע אם הם נבלו, בכל מקרה בית המשפט, מבית המשפט הם לא נבלו, זה ברור, כן? הרי עצרו 5 מפגנים ועצרו אותם באותו לילה ככה ש...
שחררו אותם באותו לילה, אתה מתכוון. שחררו.
שחררו אותם, כן, סליחה, כמובן. אז ככה שלא נראה שהם יבלו מזה, אבל אנחנו למעשה מדברים על תסכול שגובר בימין, דווקא מהנושא הזה, כמו שאנחנו מדברים על ההפגנות ועל כל ה... זה מגיע מוקדם יותר מזה, גם פסילת חוק הגיוס, שהיועצת המשפטית לממשלה מערימה קשיים, ואז בג"ץ לא מוכן לאשר מתווה גיוס כלשהו, והתסכול הזה מופנה דווקא לשר המשפטים יריב לוין, פעילי ליכוד כותבים לו בימים האחרונים, למה אנחנו לא מתקדמים עם הנושא הזה, למה אתם לא עושים כל מיני צעדים משפטיים, הם רוצים בכלל להחזיר את הרפורמה המשפטית, אז הם שואלים אותו למה זה לא חוזר, ושר המשפטים יריב לוין אומר להם, אין לנו איך לקדם את הנושא הזה בתוך הקואליציה, יש לנו שרים וחברי כנסת בתוך הקואליציה שפועלים נגדנו, בין היתר אומר, הם פעלו גם מוקדם יותר, גם כשניסינו לקדם את הרפורמה המשפטית, הם היו
נגדנו
ככה לא רק גלנט, לא רק גלנט, יש שם עוד כמה שברגע האמת פתאום, יש גם כמה שפתאום
מורדכי, בוא נתקדם לשלב הבא, יעלה חוק שיסכימו עליו ראשי הקואליציה, יש אצבעות או אין אצבעות, יהיה רוב?
אני מבין שהם פועלים לגייס כמובן את הרוב, מצד הליכוד נתניהו מבטיח שהוא יודע להביא את כל הליכוד.
זהו, אז גמרנו, אז זו שאלה, האם הם רוצים ללכת הביתה, אותם אנשים, או שהם רוצים להמשיך לסיים את הקדנציה, וזה בידיים שלהם, הרי אם בצד השני מונחת הצעה, כפי שאתה דיווחת אתמול, מבני גנץ, שאומר אני מוכן להתפשר בנושא הגיוס, ונתניהו לא מצליח להביא את האצבעות שלו של הממשלה המכהנת, התוצאה ברורה.
אין ספק שבסוף נתניהו יודע להביא את הליכוד, כי כל פעם כשהם מאיימים, בסוף הוא יודע לעשות להם שיחות, להזמין אותם ככה שיחות לחץ ולהביא את כולם, אבל השאלה המעניינת היא האם בני גנץ, כי אנחנו יודעים שגלנט שם הרי וטו אצל גנץ, וגנץ ככה אתמול נותן נאום, הוא טוען שהוא לא ייתן יותר לחרדים לקדם מתווה שהם ירצו, זאת אומרת חוק גיוד
שיהיה קשה לחרדים להסכים עליו. תכלס על גנץ אי אפשר לסמך.
זה מה שאמרתי לך, בוא, הוא גם מאיזה עמדה, מהעמדה של אני רוצה להיות ראש הממשלה,
גם למה הוא חושב עכשיו על בחירות, רוצה בחירות, הוא חושב שהוא מתבשם מהסקרים,
הוא חושב שהוא יכול להביא את אותם מנדטים שהוא קיבל, נכון. טוב,
כן, אבל רק לביתי שווה, רק לסיום, שווה לשאול את השאלה הזאת בכל, האם אנחנו צריכים בכלל להשאיר את גנץ בקואליציה ברגע שהוא עושה כאלה קשיים? האם זה שווה לימין את הנושא הזה?
הממשלה טיפול דקה אחרי שהוא עוזב, הממשלה טיפול לדעתי.
אני לא חושב, יש אצבעות בלעדיו, יש אצבעות.
אני לא רואה אותם, אתם כל היום, גם ה-64, כולם סמכו פה, עוד לפני המלחמה, יש 64, איזה 64, רפורמה, הצלחת, משהו, הצלחת לעשות כלום, 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 זה ממשלה משותקת. 64 אלה שווים כמו 40.
ממשלת בנט לפיד התנהלו על 60 אצבעות.
נכון, אבל שם היה להם את ראשת הממשלה גלי בערב מיארה תמכה איתה. מה אתה רוצה? בית משפט איתם. יש הבדל גדול. מה של הימין, מה של השמאל מותר לימין אסור. מה שלהם מותר לחרדים אסור.
סליחה, סליחה.
זה לא עובד, תפנימו את זה.
שנייה. קודם כל אתה צודק במבחן התוצאה, אתה לא צודק בדרך. הציפייה שלי מהנציגים החרדים היא לעשות את עבודתם. עבודתם היא בחקיקה. אחרי זה נעבור לשלבים הבאים. הם לא שופטי בג"ץ, הם לא היועץ המשפטי. אבל אם הם הולכים להיות כושלים מראש, כלומר להביא הצעת חוק שעל השנייה הראשונה יקמתו אותה, יזרקו אותה לפח, כלומר יפסלו אותה באותו רגע, אז זה אומר שהם בעצם רוצים שבג"ץ יעשה בשבילם את העבודה, שמישהו אחר יעשה את העבודה שהם אמורים לעשות. את זה אנחנו לא מוכנים לקבל, זה הכל. פשוט וקל. עכשיו שילכו ויעזרו מותניים, ילכו להביא את הרוב, ואם אין, שיפרקו את הממשלה. מה קרה? אם אין רוב, אם הם לא יכולים להביא את מה שבשבילו הם
נבחרו, זה אמרנו.
יפה, אז גמרנו.
מילת סיכום, מרדכי הלפרין.
אני חושב שבסוף אנחנו כן נראה את חוק הגיוס מתקדם, כי לאף אחד אין ברירה, בסוף החרדים
איזה, איזה חוק, גיוס, בסוף השאלה איזה, להצביע על חוק, טוב, זה לא רלוונטי להצביע על סתם חוק, זה נמתין ונראה, יש חילופי טיוטות, בוא נמתין עוד כמה ימים. מרדכי הלפרין כתבנו בכנסת.
תודה רבה לך, בשבת שלום.
נמתין ונעקוב, תודה.
תודה רבה.
פרסומות מיד נשוב.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו.
ובוקר טוב לחבר הכנסת יצחק קרויזר, חבר הוועדה למינוי שופטים.
בוקר טוב איתי וינקלה לכם ולמאזינים.
תגיד, בוקר טוב, אתה לא מפחד מכל המפגינים האלה, האנרכיסטים שחזרו בכל העוצמה?
לא, ממש לא, להפך, אני אומר, מי שיטריח את עצמו עד רמת הגולן, אז אני עד שיגיע, אני אתן לו כוס מים קרים וגם איזה משהו לאכול. כל זאת נסיעה מאוד ארוכה משל אביב, ונשמח שיגיעו לבקר אותנו בגולן.
יפה, יפה, תשובה טובה. ובירושלים, אתה, מה אתה אומר על המאומות שהם עושים, תגיד? לא, לא, לא
כן, חשוב. לצערי.
כן.
לצערנו הרב, אנחנו רואים שיש כאן אנשים שלא הפנימו ולא הבינו שהאויב רואה וחוגג, הרי שאלתי אותם ואני פוגש אותם באולפני החדשות ואני אומר להם, מי מרוויח מההפגנות האלה? הרי באמת אתם חושבים שלזרוק לפיד בוער על פרש משטרה, אתם באמת חושבים שאם תפרצו למעונו של ראש הממשלה אז נגיע לבחירות, מי נהנה מהתמונות?
לא, זה יחזיר את החטופים, זה בדיוק יחזיר את החטופים, שהם צועקים חטופים עכשיו, עכשיו.
ולהפך אני שואל אותם שאלה, וגם אתם הרי מכירים את העולם הפוליטי אפילו טוב ממני. הרי אפילו אם הלחץ יעבוד ומחר ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיד, הולכים לבחירות השבוע. כמה זמן ייקח לנו להקים ממשלה? הרי הם יודעים טוב מאוד שבין 3-4 חודשים זה בערך פרק הזמן שידרש כדי להקים כאן ממשלה חזרה. מה יקרה בארבעה חודשים האלו? איזה מנהיג יעז לצאת ולשלוח את הצבא לאיזה מבצע הירואי, איזה מבצע אנטבל להחזרת החטופים, או אפילו לחלופין איזושהי עסקה של כולם תמורת כולם.
הפוך, אולי כל אחד הכי ירצה לעשות מבצע כדי, אתה יודע, לזכות בעדת הציבור.
מה האפשרויות?
לכן אני אומר, אף מנהיג לא יעשה שום דבר בארבעת החודשים אלו, והם יגזרו על החטופים עוד ארבעה חודשים להישאר שם בתוך השבי הנורא הזה.
אז אתה תומך במה שגנץ אומר? נעשה בחירות בספטמבר?
לא, יש בחירות מוסכמות בתאריך שלהם, ויש מלחמה שאנחנו כרגע נמצאים בה. כאשר תסתיים המלחמה, כאשר החטופים יוחזרו לביתיהם, ואנחנו ננצח את אויבינו, אז כן, יש מה לדבר על כך שהכנסת והממשלה צריכים לרכוש חזרה את אמון הציבור, אבל אנחנו בעיצומה של מלחמה, הרי אני אמרתי להם, הרי את ההפגנות הנוראיות גם הלימות האלו שאנחנו ראינו רק מול בית ראש הממשלה, ראינו בדיוק איזה ערוצי טלוויזיה ואיזה ערוצי תקשורת חגגו אל מנר, אל ג'זירה, אויבינו המרים ביותר, אלו שאנחנו בעצם באמצע הלחימה מולם, בקרבות כן. מאוד קשים שהחיילים שלנו גם בדרום וגם בצפון, ולצערי אנחנו פונים לאוזניים
הרעות. אומרים אותם מפגינים, ראשי המפגינים, שלמעשה המלחמה הסתיימה, שכוחות צהל שנמצאים ברצועת עזה הם לא באמת כוחות גדולים על מנת להמשיך את התמרון, ואנחנו רואים שיש עצירה ברפיח. אז מה אתם רוצים? אז אם נתניהו עצר את המלחמה, למה אסור לצאת ולהפגין?
אין שום בעיה לצאת ולהפגין, וגם אין לי שום טענה כלפי משפחות החטופים שיוצאות להפגין, ואני מרכין ראש כאשר אני פוגש אותם, ובאמת אני חלילה אם הייתי בסיטואציה.
גם להם אין גבול, תגיד לי, להם מותר הכל, משפחות החטופים מותר להם הכל, מותר להם להתנהג.
משפחות חטופים, כן, לא החטופים.
משפחות חטופים, כן.
משפחות, מי שבין משפחתו הקרוב ביותר נמצא בשבי ברצועת עזה, יכול לעשות משהו רואה לנכון, שיחזיר את קרוב משפחתו הביתה.
מה זה משהו רואה לנכון? כולל לראות נבחר ציבור ולתת לו ירקה? מה, כולל מה?
לא, חלילה, אנחנו מדברים בוודאי בתוך גבולות החוק.
יופי, אז גם לבין משפחה חטוף, אסור לזרוק לפיד בוער על אף אחד, גם לא על בן אדם וגם לא על סוסים.
בוודאי, לצערי מה שאנחנו ראינו, אלה אינם משפחות חטופים, אלה אנשים שמנצלים את המציאות הקשה הזו שאנחנו נמצאים בה ורוכבים על הגל וקוראים לעצמם משפחות חטופים, משפחות החטופים. רק לפני ימים מספורים ראינו בכנסת מישהי שמגיע לעשות הצגות שהקשר בינה לבין משפחות החיתופים הוא מקרי בהחלט.
אני לא יודע אם ראית את זה, אותה גברת, אני רוצה שהציבור ידע מזה, כי אני לא יודע אם כולם שמו לב לזה, אותה גברת איתי באמת הגיעה לכנסת, הייתה שם ממש חזרה, כמו שתחקו כאילו על ביבי שהוא חוזר על נאום, היא חזרה, איך היא צורחת, איך היא עוד מעט עושה את
הצגה עם האזיקים, עם השמר.
למה נותנים להם בכלל להיכנס לכנסת? למה יש להם דריסת רגל שם?
זה אמיר אוחנה, לא? מי זה יושב ראש הכנסת? טוב, חבר הכנסת קרויזר, אני חייב להבין, אבל אני חוזר בכוונה לנקודה של המלחמה. האם אתה חושב שאנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה?
אנחנו בעיצומה של מערכה מורכבת ולא פשוטה, שבכל זירה יש השפעה ישירה על זירה אחרת. אנחנו רואים שכל אירוע בעזה משפיע ישירות על הזירה הצפונית, בוודאי יהודה ושומרון, וגם על ערביי ישראל. אנחנו כבר רואים עלייה גם בפיגועים של אזרחים עם תעודת זהות כחולה, ראינו את זה קורה גם ברעת, ראינו את זה גם בחיפה, להזכיר למי שכבר שכח. ולכן אנחנו בעיצומה של מלחמה ארוכה, לא פשוטה, יש לנו 134 חטופים עדיין שמוחזקים מידי ארגון הטרור הנאצי חמאס, זאת מערכה מורכבת שאני לא יודע אם יש עוד מדינה בעולם שהתמודדה בסיטואציה כזו מורכבת, ולכן כן, אנחנו במלחמה, יש לנו השגות אדירות על אופי הפנת הצבא, אנחנו בתפיסת עולמנו בעוצמה יהודית כבר אמרנו ממזמן שצהל היה צריך לשלוט ברפיח והציר פילדלפי ולא להתחשב.
אבל אין לכם השפעה, סלח לי חבר הכנסת קרויזר, אתם לא בקבינט המלחמה, אתם בהצבעות בקבינט יש רוב, אנחנו רואים לא בדיוק בעמדה של שהצגת עכשיו, אז מה המסקנות? כאילו יכול להיות שבאמת זה, אתה יודע, גנץ נימק לפני מספר דקות באחד הרעיונות שהסיבה שהם לא פורשים מהממשלה זה כי תארו לכם איזה ממשלה תהיה פה אם לא נהיה.
כל אחד אומר את זה הפוך.
בדיוק, אז אני אומר לאיפה, לאן זה הולך? בינתיים נתניהו יושב באמצע, ואנחנו רואים, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה של דשדוש, כן? ולאיפה, אתה רואה איזה, מה אנחנו עושים עוד חודש?
אז אני אומר בדיוק לשאלה של גנץ, תארו לכם שנתניהו היה מקשיב לשר איתמר בן גביר, כאשר אנחנו דרשנו בכניסה שלנו לממשלה, להיכנס למבצע צבאי נרחב ברצועת עזה ולמוטט את החמאס, באיזה נקודה היינו נמצאים בה היום? לכן אני אומר, יש לנו השגות רבות, גם על בני גנץ, על אייזנקוט ועל גלנט, באופי ההפעלה שלהם ובהתחשבות שלהם בחגים של הדת שאנחנו כרגע בעיצומה של מלחמה עקובה מדם מולם, ולהפך, זה היה בדיוק, זאת הייתה בדיוק אולי הנקודה הכי טובה, לפרוץ לתוך רפיח בציר פילדלפי, כאשר הם שם בצום כזה ארוך ומותשים וחלשים. יש לנו השגות רבות על ההפעלה של הצבא, גם במערכה הצפונית, אני תושב הצפון, הצפון...
או, באתי, אני רציתי לדלג לצפון, בצפון אנחנו מושבטים לגמרי, תראה כמה זמן, ואני לא רואה את ה... אתה רואה מתי חוזרים שם לחיי שגרה?
בסיטואציה ובצורה שכרגע צהל עובד, וכמובן ההשגות הם חלילה לא על אותם הלוחמים הגיבורים שנמצאים בשטח, הם ההשגות הם אל מי שמנהל את הקבינט המלחמה ונותן את הפקודות ומתווה את המדיניות. בוודאי יש כאן סיטואציה לא פשוטה של בעצם איזה אזור חיץ שחיזבאללה יצר בתוך מדינת ישראל, יישובי הצפון צמודי הגדר, צמודי הגבול ריקים לחלוטין, גם מתושבים בוודאי שממטיילים ומתיירים, שזה חבל ארץ שבנוי כולו על חקלאות ועל מבקרים ישראלים שהציפו אותנו כאן גם בגולן וגם בגליל, ולכן השיטה שמפעילים את צהל, את הצבא החזק שלנו, צריכה להיות בצורה הרבה יותר אגרסיבית, הרבה יותר מהירה של יוזמה והתקפיות, וגם מול חיזבאללה עם אמירה מאוד ברורה, גם אל האויב שלנו שאנחנו נשמיד אותו, וגם המסר אל תושבי מדינת ישראל, תושבי הצפון, שמדינת ישראל צריכה להקים את המנהלת הצפונית שתטפל בצפון עכשיו, לא אחרי שכבר יהיו נזקים בלתי הפיכים, הקהילות, היישובים, הקיבוצים, המושבים, זה מערכת.
נו, שלא נמצאים כבר חצי שנה, שלא נמצאים כבר חצי שנה בבית, ולא הולכים להיות עוד חצי שנה בבית.
נכון, זה אלה קהילות שלא, אם לא יטפלו בהם עכשיו, וזה גם כבר הדקה ה-90, לא יחזרו יותר, כי הקהילות יתפרקו, מי שגר בפריפריה כל כך רחוקה, ופתאום רואה את החיים במרכז, בתל אביב, שאתה יורד מהבניין ויש לך את המקולת ואת המרפאה ואת הקניון ואת המסעדה. דברים שלנו כאן בפריפריה בצפון אין בהישג יד מתחת לבית, לצערי מאוד קשה להחזיר אותם חזרה הביתה.
תגיד, לסיום, הצעת חוק שלך אתמול אושרה בקריאה ראשונה על כך שמחבלים קטינים ייכנסו לכלא, היה פולמוס, אתה חושב בכלל שההצעה הזאת תתקדם, תעבור קריאה שנייה ושלישית, יש רוב בקואליציה בעד החוק?
בוודאי, בוודאי.
רגע, מה האופציה השנייה? סליחה שאני לא יודע, מה האופציה השנייה אם לא כלא?
אולי שיקום, שילכו...
מחבלים?
בוודאי.
כן, ילד בן... קטינים זה 15, 16?
או עד 18?
כן, כן, מגיל 12, מגיל אחריות פלילית, בעצם חוק הנוער שקיים היום הוא חוק טוב, שנועד לקחת ילד שהסיטואציה בחייו גרמה לו לעסוק בפשע, ומדינת ישראל רוצה להחזיר אותו, רוצה לשקם אותו, רוצה שהוא יחזור לתזרק.
כן, ואתה אומר, אנחנו עושים הבדל בין העבירה פלילית לבין העבירה אידיאולוגית.
העבירה של אידיאולוגית, העבירה של טרור, אין שיקום, אין מכילה, צריכה להיות פה הרתעה, צריך להיות פה מסר חזק וברור, שמי שמתעסק בטרור, מי שפוגע באזרחי מדינת ישראל, מי שפוגע ביהודים, אין לו מכילה, אין לו שיקום, הוא ייכנס לכלא, גם אם הוא קטין, ויישא בעונש, בדיוק כמו בגיר.
חבר הכנסת יצחק רויזר.
תודה רבה לך ושבת שלום.
תודה לכם, שבת שלום.
הפסקה ומיד שבים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי.
בוקר טוב, שלום חברים.
בוקר טוב, אז אתה כבר מתכונן לבחירות בעוד מספר חודשים?
אין תאריך מוסכם, אנחנו חושבים שראוי להגיע לתאריך כזה, בחלוף כשנה מהאסון הגדול שנחת עלינו.
אבל אם אנחנו תוך כדי מלחמה, זה מה שחשוב עכשיו?
שנה הוא זמן מספיק כדי להתארגן. אני חושב שמה שמתחולל כרגע ברחובות הוא רעיון רע עוד יותר, ואני חושב שבמידה ואנחנו נגיע במשותף הזרמים העיקריים הפוליטיים בציבוריות הישראלית לתאריך מוסכם, זה ירגיע את הרחוב.
מה? אתה מדבר על זה בגלל ההפגנות? כלומר, צריך להרגיע את כוח קפלן, בואו נעשה בחירות ונרגיע אותם?
אנחנו נמצאים במציאות שבה ההתגייסות כל כך מרשימה בחודשים הראשונים הולכת ותופסת להוותנו כיוון קשה, כיוון של המשך המתח.
רק מצד אחד, אבל רק תודה על האמת שזה רק מצד אחד. רק מצד האנרכיסטים.
אני לא אומר את הדברים האלו, אני לא קורא...
איפה ראית הפגנה אחת של ימין? איפה ראית הפגנה אחת של ימין בכל החצי שנה האחרונה? למה לא תהיה הגון ותגיד את זה?
תרשה לי לומר לך שאני אינני מקבל את ההגדרה שלך האנרכיסטים.
בוודאי אנרכיסטים, מי שפורץ למעון ראש הממשלה, מי שמגיע למאה שערים, מי ששורף, מי שזורק לפידים בוערים על חיילים ועל שוטרים, אז הוא לא אנרכיסט? אם זה היה מהימין, היית קורא לתלות אותו בכיכר העיר.
אם תנוח רגע ותיתן לי לאורח שלך לדבר, אז תוכל לשמוע.
בבקשה.
אני מגנה בכל פה שימוש באלימות ועבודה שלא על פי חוק. מי שתומך בשלטון החוק ויצא לרחובות 9 חודשים, לא יכול להשלים עם התנהגות כזאת, משום צעד, כולל ממי שתומך בי או תומך במחנה
יפה,
שאני
מצוין. נמצא בו. כן.
יחד עם זה, ויחד עם זה, אני מגנה בכל פה אמירות נוקבות וקשות וכואבות כלפי משפחות חטופים וכלפי המחנה האחר, וזה נשמע. אני מבקש מהשוטרים להכיל ולנהוג, הייתי אומר, בגדלות רוח, ועל פי החוק, ולאפשר את ההפגנות.
רק למשפחות החטופים אבל, רק למשפחות החטופים, זה בסך הכל 16 משפחות, למה לתת לכל המעורבים? למה לתת לכל הבלגניסטים, האנרכיסטים, כוח קפלן? למה לתת לאחים לנשק להתערב בזה? מי הם בכלל? הם הורסים את המדינה פה.
אני ממשיך לומר לך, שבדיוק הדברים שאתה אומר עכשיו, חז וחלילה, יחזירו אותנו לשנה הקשה שעברנו. למה? משום שמה שאתה אומר, זה שאסור לקיים הפגנה. אנחנו עמדנו על זכותם של אזרחים להפגין בזמן הקורונה, וגם כעת, על פי החוק, בצורה מסודרת, בלי אלימות, בוודאי בלי להשליך שום דבר.
אבל זה מה שהם עושים בפועל, אבל אתה רואה שזה מה שהם עושים בפועל. נשכבים מתחת למתזית.
בוא נתקדם. חבר הכנסת שוסטר, אני אומר שאפשר להפגין, אבל הם אנרכיסטים, אלה שקשרו את עצמם למתזית וזרחו לפידים, זה הכל. יש שם גם אנשים שהפגינו כחוק והכל בסדר.
הבודדים, הסבים השוטים, הבודדים, דינם להתאבל.
אוקיי, אז עכשיו השאלה, האם בעקבות זה חבר הכנסת שוסטר צריך ללכת לבחירות בגלל ההפגנות?
אני חושב ש...
או שיש סיבה אחרת. לא, או שיש סיבה אחרת. אתה אומר, יש סיבה.
הסיבה המהותית היא העובדה שקרה אסון גדול בכהונתה של הממשלה הקודמת, שאנחנו הצטרפנו אליה מתוך תחושת אחריות גדולה. וכעבור שנה, לא בחלוף שלוש שנים, בחלוף שנה זה זמן מתאים לחזור אל הציבור, בניחותה, תוך הצגת עמדות, בתוך בית אחד, בית ישראלי, ראוי וחשוב שיהיו עמדות שונות, והציבור יחליט.
כן. תגיד, אתה חושב שאנחנו סיימנו את המלחמה? כלומר, ולכן אפשר
לך...
אני שואל, אני שואל.
לא,
אני...
לא, 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 לא.
אפשר לנהל מלחמה מתמשכת. כרגע כשאנחנו יודעים שיכול להיות שיהיה איזו תגובה איראנית שתוביל אותנו להסלמה באזור?
אני רוצה לומר לכם שהבחירות הראשונות במדינת ישראל התעכבו אמנם שלושה חודשים, אבל הם התקיימו בחודש, נדמה לי שהיה שבט, או טבת, תשנתת, כשהמלחמה, מלחמת העצמאות עדיין לא הסתיימה. יש רגעים שבהם צריך לעשות גם וגם. אנחנו קיימנו בחירות מוניציפליות בעיצומה של מערכה, ואנחנו צריכים למצוא את הדרך כאשר המערכה רגועה יותר, אם כי לא הסתיימה בשום פנים ואופן. אני שומע את העדים מחלון ביתי בקיבוץ מפלסים, כן. שסמוך לעזה, ועדיין אנחנו צריכים כחלק מהחוסן שלנו לקיים הליך של חזרה לציבור אחרי האסון הגדול.
לסיום, ברכות על הוועדה החדשה בראשותך, ועדת משנה לוועדת הכלכלה על ענייני תקומה.
כן.
במה בדיוק תעסוק הוועדה?
כן, אז קודם כל בהחלט בהסכמה ובתיאום עם דוד ביטן, יושב ראש של ועדת הכלכלה, התעסוק בהיבטים הכלכליים של השיקום ושל הפיתוח של חבל תקומה, של סדרות והמועצות האזוריות הרלוונטיות עד 7 קילומטר. יש עבודה גדולה, הישיבה הראשונה כבר בשבוע הבא, הנה אמרנו פגרה, לא פגרה, מתכנסים, ועדות מתקיימות, גם הוועדה שלי תתכנס ביום חמישי.
מי מטפל באזור הצפון?
זאת שאלה מצוינת וחשובה. אנחנו ראשית לא משלימים עם המציאות הזאת, ואני מאוד מקווה שנצליח לסדר את העניינים הצבאיים, אם בדרך מדינית ואם בצבאית, כדי ששנת הלימודים הבאה, וזאת המטרה, תיפתח בצפון, והמפונים הרבים יוכלו לחזור עד אז.
נשאר לנו ממש 20 שניות, ואני חייב לשאול אותך מה דעתך על אמירתו של שר הפנים אתמול להעלות את הארנונה.
אני לא מכיר את האמירה,
אבל
אני כן יכול לומר כראש מועצה לשעבר שיש תמיד מתח, תמיד עקבי, בין הרצון לתת עצמאות כלכלית לרשויות המקומיות לבין ההכבדה על התושבים שלנו.
כן, אבל בעיצומה של מלחמה, אתה יודע, ציפיתי למשהו אחר.
אני ציפיתי שכל חברי הממשלה יצאו חוצץ, אני מקווה שעדיין יצאו.
חברי הכנסת אלון שוסטר,
תודה רבה לך ושיהיה בשורות טובות, שבת שלום.
תודה חברים, תודה, שלום.
תודה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות.
אל תלכו לשום מקום,
מיד שומעים לשעה נוספת.